voyons.
Qu'est-ce
que vous allez y avoir pour le pour la vie de la vie.
Le tas. Le tas. Et...
Ah, c'est là. On va pas bien, mais
c'est bien.
היום כדאי לא להתחיל את הערך המוקדם, אבל אם עשו בכל זאת, אז לא אגיד את זה.
לא
יגיד, כבר אמרת קידוש קודם. טוב,
מי שעשה בכל זמחה מוקדמת, שיחכה עד...
טוב, אם קשה לילדים, אז בלי יעלה לי אבו. ברגע שאמרת קידוש, זה פיני, אין יעלה לי אבו.
אם מתחילים עד אחרי השקיעה, צריך לחכות עד תתקופים, לא? יש עליה.
אנחנו בסימן רש ד' סעיף ו'. נחזור על המחלוקת הגדולה משבוע שעבר, כדי לבחון אותה שוב בסעיף הזה. הייתה מחלוקת גדולה מאוד בדעת השולחן ערוך. איך מסבירים את השולחן ערוך? שהמשנה ברורה, והמגן אברהם ועוד הרבה מאוד פוסקים הסבירו שהשולחן ערוך מדבר דווקא על שמרי יין. שמרי יין, אמר השולחן ערוך, שצריך שיהיה רבע תוספת על המים. וזה מעיקר הדין. ועל זה הוסיף השולחן ערוך, אבל בעיינות שלנו שהם חלשים גם זה לא. אבל זה רק בשמרי יין. ויין הוא לא אמר. כך הבין המשנה ברורה. אבל... זה הכל אורך תהיה. אבל זה עמיקם הודיע שהוא לא בא?
לא, לפני שיבוא.
אנחנו רוצים גלידות.
תודה רבה.
חזק וברוך, יהושע, בוא נה, בוא גם אתה. הוא הולך להביא כוסות. אבל ביין, אומר המשנה ברורה, ביין זה לא כך. יין, כל שהדרך למזוג, מברכים על זה בורא פרי הגפן. זו שיטה אחת. הכף החיים הבין את השולחן ערוך אחרת. הכף החיים הבין שהשולחן ערוך רוצה לומר שגם ביין המציאות השתנתה. פעם ביין היה מספיק רבע יין ושלושת רבעי מים, והיום המציאות השתנתה. מפה הרב עובדיה יוסף אמר את הפסק שלו, ואני אמרתי את דעתי בעניין הזה, שכל הוויכוח הזה לא רלוונטי בכלל לעינות של הבדץ. כי בעינות של הבדץ זה לא מים ויין, זה מים, סוכר, צבע מאכל, בלגן וכל מיני דברים ומים. משבוע שעבר למדתי ומצאתי בשוט מהרשם, שמעתם על שוט מהרשם? אחד מהגאוני הגאונים, הרב קוק מאוד החזיק ממנו. שוט מהרשם אומר מפורש, אם כל המטרה של החומרים הנוספים על המיץ ענבים היא לחזק את טעם היין, זה בכלל לא קשור למחלוקת הזאת, זה עניין אחר לגמרי, ססתי עליו כאלכוהול הון, אין מי שחולק עליו, לכן זה בכלל נראה לי לא קשור לעניין. והשאלה היחידה לגבי עינות של הבדצית, האם זה יין או סירופ? זאת השאלה, האם זה יין או סירופ? ונדמה לי שבזמנו זה היה יין, מאז שהרב עובדיה יוסף עשה בלגן זה הפסיק להיות יין. כי אנשים לא מתייחסים לזה יותר בתור יין, אלא בתור איזה משהו...
אבל
מערכים
פורים ולגפן,
זה משהו למשהו. אני אומר שכן. אני, אם היה בא לידי אותו מעשה של הרב עובדיה, הייתי מברך על יין של בדץ, בורא פרי. ככה אני אומר. אבל אל צפחו אותי עכשיו עם גדולי הדור. איך אני חושב? עד כאן אנחנו חזרנו על מה שאמרנו שבוע שעבר, עכשיו נבדוק את זה בסעיף הזה, סעיף ו. שמואל, אתה תסגור פה עד שכולם יבחרו מזונות. כן, כן. אפשר להדליק אותו.
נראה, אפשר לחדש פה המון סעיפים בסעיף הזה,
שאני כרגע לא יודע מה הרב עובדיה עונה על זה. בואו נראה אם נצליח למד זכות על הרב עובדיה, אנחנו רוצים. מאוד. אומר השולחן ערוך, תמד. יש משקה שנקרא תמד, מוזכר הרבה פעמים בשס. מה זה תמד? שעושים מחרצנים שנותנים עליהם מים. כלומר, לוקחים את הגרעינים של הענבים, שולחים עליהם מים. זה עניות. עניות. אנשים לא חיים בחברת שפע כמו היום. מנצלים כל דבר. אז לוקחים את הגרעינים של הענבים, נותנים עליהם מים. מה עושים? דינם כשמרים. מה כלומר דינם כשמרים? שצריך אם זה, אתה רוצה שזה יהיה יין, צריך שתוסיף שלוש מידות מים ותוסיף עוד, וזה היה רק פעם, והיום שאינות שאנו חדשים צריך יותר. אבל שימו לב מה אומר השכנוך. והנמילה כשנעצרו בקורה, מה כאן הם נעצרו בקורה? החרצנים האלה הם היו פעם חלק מהענבים, ואת הענבים לקחו קורה וסחטו אותם. אבל אם לא נדרכו אלה ברגל, כבר דרכו את הענבים ברגל, לקחו את הענבים, את הגרעינים, אפילו נתן שלושה מידות מים ולא מצא אלה שלושה, אתם שומעים? או פחות, מברכים על הבורא פרי הגפן. אתם שומעים מה כתוב פה? עוד פעם אומר השולחן ערוך, מה קורה אם עשית יין בצורה כזאת, שפכת מים על גרעינים, חרצנים? אז אומר, טוב, השאלה מאיפה באו החרצנים? אם החרצנים באו מזה שלקחת קורה, שחטת את הענבים, רוצה את הרי, איך יש לך חרצנים? אתה צריך לשחוט את הענבים, נשארו חרצנים. אז אם שחטת את הענבים על ידי קורה, לקחת את החרצנים, שפכת עליהם מים, זה כמו שמרים. צריך שתיתן שלוש מידות מים, ורבע יהיה יין, וגם זה פעם, והיום צריך יותר. אבל, אם דרכת את הענבים ברגל, ואז לקחת את החרצנים, ושפכת עליהם מים, אומר, אפילו נשאר אותו מידה. זה יין.
זה שנשאר
מה
גרעיני משהו?
כן. למה? עוד פעם, אני קורא את זה מההתחלה. רבותיי, תשימו לב, זה דעתי קושי עצומה על שיטת הרב עובדיה. תמד, שעושים מחרצנים שנותנים עליהם מים, דינם כשמרים. ואנה מליק שני יצור בקורה. אבל אם לא ידרכו אליו ברגל, אפילו נתן שלוש מידות מים, ולא מצא אליו שלוש, או אפילו פחות. מברכים עליו בורא פרי הגפן, שיינו והמים נבלעים בזגים, ומה שיוצא, יש בו יין מרובה. כסף ג'יר... מה?
חושב הרב, זה לא בסחיטה עצמה, בסופו של השלב של הסחיטה.
אלא מה?
זה אחרי התסיסה.
כן.
כשנשאר הקליפות והגרעינים, ומסננים את היין, אז זה מוסיפים. עושים את זה. אבל אם סחטו את החרצנים, את הזגים, כדי להוציא את היין, זה הקורה. בכל מקרה זה אחרי התסיסה.
אתה אומר שמדובר פה דווקא שזה כבר תסס?
כן, אני חושב, ככה עושים את זה, אני יודע, גם אצלנו עושים ככה. או שופכים את היין, מה שיוצא, ועל מה שהיה נשאר, היו מוסיפים מים.
אבל רק אחרי התסיסה אתה אומר? או אחרי הסחיטה?
לא, אחרי
הסחיטה. נותנים את זה יצור שלושה ימים?
מוזגים את העין לבקבוקים. אחרי שמוזגים את העין לבקבוקים, מה שנשאר, כל הזגים והגרעינים והכל, אז זה מוסיפים מים וסוכר ועושה יין.
עדיין זה קשה. רגע, אני אומר פה משהו שקצת עוזר. מה הוא אומר? מדובר שעשו מזה יין, ואחרי זה לקחו רק את הקליפות ואת הגרעינים של היין, הם לקחו את הקליפות ואת הגרעינים של היין ושפכו על זה מים. אבל כמה מים? לא, השולחן ערוך אומר כמה. שמת כמות של מים, נשארה אותה כמות של מים. ככה אומר השולחן
ערוך. זה כמו שמרים.
כן, בדיוק. לכאורה זה כמו שמרים.
אז בגלל זה שאולי זה נותן בדיוק אותו.
כן, אבל רק רגע. רגע, זה כמו שמרים, אבל שנייה, מה אומר נירי? יש בעצם שני אופנים. אם לקחו את הגרעינים אחרי שסחטו, כלומר עשו סחיטה רצינית, אחרי התסיסה עשו סחיטה רצינית, כלומר עצרו את זה ונשארו רק הגרעינים כמעט בלי כלום, זה כמו שמרים. אבל אם דרכו את זה ברגל ואספו את השמרים, את הגרעינים, זה יותר טוב משמרים. ואז מה? אפילו אם לקחת מים, ליטר, שפכת את זה לאותם חרצנים, אחר כך מדעת כמה יש, להתברר שיש לך ליטר זה יין. למה? איפה לדעת מרן? איפה הרוב לדעת מרן? צריך רוב? מה, זה לא רוב? מה התשובה? מרן מעולם לא אמר שצריך רוב. מרן אמר שצריך שזה יהיה יין. ומה זה יין? מה שמגדירים כיין? אלא מה מרן אמר? שבשמרים, תדע לך, אם לקחת שמרי יין ושפחת עליהם מים, לא יצא מזה יין. זה מה שאמר מרן. פשוט לא יצא מזה. עוד פעם, בוא נראה את זה. תמד שעושים מחרצנים שנותנים עליהם מים דינם כשמרים. והנמיל כשנעצרו בקורה, אבל אם לא נדרכו אלא ברגל, אפילו נתן שלושה מידות מים ולא מצא אלא שלושה או פחות, מברכים על הבורא פרי גפן שיינו, והמים נבלעים בזגים, ובמה שיוצא יש בו יין מרובה. בעצם מה קרה? לקחת, תגידו מה אתם אומרים, לקחת יין שכבר תסס. אתה שומע ניר? לקחת יין שכבר תסס, הרבבת אותו ב-100% מים, זה יין.
למה? יותר מ-100%?
אפילו יותר מ-100% מים. יותר, הוא אומר יותר. הוא אומר, אפילו נתן שלושה מידות ולא מצא אלא שלושה.
איך הוא
יותר? מה? היה עידוי. זה גם יין, אבל זה סותר את הכלל הידוע שדעת מרן צריך רוב או צריך רבע. מה התשובה? התשובה היא, למה אתה משגע אותנו? לא סופרים כמויות, סופרים איכויות. אתה צריך לטעום, זה יצא יין? זה יין. זה היסוד של הכל. תפסיקו להיות ספרדים. ספרדים כל הזמן מתעסקים בטכניקה. נכון שמואל?
זה הולך כיום, זה לא יין.
למה זה לא יין?
אין לו טעם של יין.
יין מרובה, אומר לך.
והיין...
לא, הוא עבר ליין, יין מתוק. מה שנקרא, היום יין לקידוש. שמואל אומר שהסירופ הזה, שנקרא יין לקידוש,
זה לא יין.
זה פדיובן. זה משהו, אתה לא יודע בדיוק, זה אמנם אדום, וכנראה יש בו קצת, לא, זה מה שהוא שואל, אבל הסירופ האדום הזה שנותן לך מכה בראש, אתה שותה את זה, אתה מרגיש שאתה חייב לישון. זה לא יין. בדיוק, זה מה שאמרתי לענות לשמואל. זה שאתה ענין טעם, אתה יודע מה זה יין, הגעת מארץ שבה אנשים יודעים לשתות יין, זה לא אומר כלום. הרי עד לפני 15 שנים, אם היית לוקח יין יבש, היום לך זה לא יין, הישראלים, נכון? היית לוקח יין יבש 100% רמת הגולן, אומר לך, מה זה? חמוץ, הוא מקולקל. יהודים אוהבים מתוק.
גם זה היום המציאות שינוי כל יום במציאות.
נכון.
כל יום הישראלים יודעים.
נכון, אבל ירמיה אומר לך שלא מודדים לפי שמואל בוכניק, אלא מודדים לפי הציבור. ויש הרבה אנשים שרואים את זה בתור יין, אנשים רבים יראו את זה בתור יין. עדיין קיימים היום, בוא נגיד, אני חושב שיש יותר אנשים שרואים את היין מתוק בתור יין מאשר אנשים שרואים את היין יבש בתור יין, נכון? אמנם תרבות היין התפתחה בארץ, זה נכון, התפתחה בארץ, אבל עדיין רובה דיינשה בשביל המשתות יין
נשים, ילדים,
לא, אבל גם אנשים בוגרים, אני חושב אנשים, כמה, מה יש יותר אנשים שעושים קידוש על מיץ ענבים או על יין? ודאי שעל מיץ ענבים. לא, אבל מה זה אומר? מה זה אומר? לא, עזוב, זה לא בגלל מצנבים. אני אומר לך את הטעם, מה זה אומר? שאנשים חושבים שיין, זה מתוק. זאת העובדה, ולמרות שאתה אדם רציני, יש לך טעם משובח, לא תשנה את העובדה הזו. ולכן אני אומר שמה שירמיהו אמר זה מה שנכון. אנחנו צריכים לבדוק האם אנשים קוראים לזה יין, האם יש קבוצה חשובה באוכלוסייה שקוראת לזה יין? זה יין. ועינות של הבדת זה יין. אמנם, מי שנדבר צרפתית יגיד סליחה, מה זה? הדבר הזה, מה זה הקמול, הדבר הזה, ככה יגידו עולי צרפת, זה יין, זה הקמול עם אלכוהול, לא? אבל זה בגלל שאתם אנשים יוצא דופן, האנשים הרגילים יגידו שזה יין. אמנם אף אחד לא ישתם מזה ארבע כוסות בליל הסדר, אני חושב, גם לא כוס אחת. אז אני מוכיח מהשכן ארוך, אתה שומע יוני? לא יומן כי יסופר. מה אומר השכן ארוך? לקחת גרעינים וחרצנים של יין שתסס, בסדר, אבל זה לא יין, לקחת את זה, הרבבת בזה מים, 100% מים, יצא בטעם של יין, זה יין. הרי אתה בעצמך השכן ארוך אומר שצריך, אני אומר לפי הרב עובדיה, מה השכן ארוך אומר? שאפילו לקחת 49% יין אמיתי, 49% יין אמיתי, ושפכת 51% מים, שהכל נהיה בדברו, וזה הרב עובדיה אומר. אז למה פתאום זה כן יין? זה שפה יש 0% יין. מה התשובה? התשובה היא שמה כן, מעניין אותנו מבחן התוצאה, זה מה שמעניין אותנו, ולפי זה אני חושב שהפירוש בסעיף הקודם שכן ארוך, כמו שאמר משנה ברורה, שמדובר על שמרים, שמרי יין יש להם טעם חלש, ולכן בשמרי יין צריך יותר. אני מבייש לומר את זה, אבל אני חושב רבותיי שהיום אפילו 90% זה לא יין, 90% יין ו-10% מים זה לא יין. אני אומר בעקבות השכן ארוך, הרי מרן השכן ארוך שינה דבר אחד, הלכה אחת בלבד. מהי הלכה? דין התלמוד היה ששמרי יין זה כמו יין, כלומר אם הרבת יין במים צריך רבע, אם הרבת שמרי יין במים צריך רבע. אומר השכן ארוך לגבי שמרים זה השתנה, כי העינות שלנו יותר חלשים, זה לא משפיע על היין אבל זה משפיע על השמרים. אני אומר שאתה רואה היום שאף אחד בעולם לא מערבב 20% מים ביין, אלא אם כן הוא דאג לשים סוכר ואלכוהול ויחווי כל מיני דברים אחרים כדי לנטרל את ההשפעה. אז עכשיו אני אומר, אם הרבבת 80% מיץ ענבים טהור ב-20% מים, אני חושב זה לא יין, אבל כמובן הדבר נבחן מבחן התוצאה, פשוט תתאם את זה. האם אתה קורא לדבר הזה מים? אין לי שום ספק שאדם שמערבב במיץ ענבים 20% מים זה גורנישט מיט גורנישט, נכון או לא? זה לא שווה כלום. ואלה שעושים 51% זה לא בגלל ששמים מים שם, הם שמים שם סוכר ולא אלכוהול, סוכר וצבע מאכל ולא יודע מה עוד אפשר לשים שם, דבש זה עקר, דבשה אתה מתכוון, אז הגעות סוכר בצבע חום, זה כל מיני דברים כאלו. אנחנו צריכים פעם את הדוד שלך שיבוא פה ייתן שיעור.
אומרים שרק כרמל ובציר זה מתאימו לגבי רק כרמל ובציר, אם לא, שהכל.
אומרים שזה השתנה,
לא יודע,
ככה אומר לברך שהכל. לא, אנחנו רוצים, אבל לא פסקים של הדוד, אנחנו רוצים אינפורמציה. פסקים זה אנחנו רוצים. כן? אז אנחנו רוצים כולם ללכת לסיור. ביקב.
ליקב?
אתם רוצים? לא, אני רוצה, אבל יקב של בדץ, של היין הכי פרימיטיבי, אני רוצה לראות מה זה. אני רוצה לדעת איך עושים את היין הכי פטישים שיש. זה מעניין אותי. מה יש שם? אנחנו יודעים שיש שם 20% יין. זה ידוע, 20% יין, לא תאמינו. אבל מה עוד 80%? לא, אני חושב שלא, צימוקים זה יקר. יש שם 20% יין, מה עוד 80%? מה שעים עוד? זה מעניין. הוא יכול לקחת אותנו לאיזה יקב בדץ, השאלה אם סוגל ליקב שהכל, אפשר ללכת יקבה שהכל. זה מאוד מעניין אותי, לראות האם אפשר. אבל המציאות משתנה, כלומר, אז ככל שהטעם של אנשים יותר פותח, ברור שהיום אנחנו חיים בחברת שפע, וההפרש בין סוכר למיץ ענבים הוא מצטמצם, יכול להיות שהיום הסוכר כבר יקר כמו מיץ ענבים, יכול להיות, זאת אומרת, מתקרב, כי ברוך השם, יש שפע בארץ ישראל, וככל שיש שפע יותר, אז זה כבר פחות חשוב בעיני הבריאות. לדעתי זו גם שאלה של זמן, אז שיין מתוק כבר לא יהיה יין לקידוש, אלא ככל שהטעם של אנשים ישתבח, אז הם לא יראו בזה יין, יראו בזה משהו אחר. טוב, אני קורא את המשנה.
אבל מה שכתוב חרצנים, אין הכוונה רק חרצנים.
חרצנים וקליפות. וקליפות.
איפה הרב מוביל?
כי כתוב זג.
זה גם מה שמראה, שזה אחרי תסיסה, כי לא מוצאים.
כן, זה בסדר, זה בסדר, אבל זה עדיין לא עזר כלום ניר. זה לא עזר כלום, הרי מה הרב עובדיה אומר? שבו לוקחת יין טהור, הוא גם אחרי תסיסה, לקחת יין טהור 49% והרבבת בו 51% מים, זה שהכל. אז תסביר לי איך לקחת 0%, מה לקחת זגים וקליפות וחרצנים שיש בתוכם מים, יין שהפכת עליהם 100% מים, נשאר אותה כמות של מים, אבל יש זה טעם של יין. איך הוא מסביר את זה?
על הקליפות זה מובן, כי יש מים.
זה מעניין שהרב עובדיה,
יש איזה טעם של יין על הדבר הזה?
בתנאי שיש איזה טעם של יין.
זה יכול להיות. יש.
ככה אני רומם. מעניין שהרב עובדיה לא מביא מקורות לדברים. הרב עובדיה, זה סיפור מאוד מוזר. בדרך כלל כשהרב עובדיה כותב תשובה בהלכה, הוא מקיף אותה מכל הצדדים. אני רוצה לומר לך, אני אמרתי כבר כמה פעמים שאני למדתי להריץ את הרב עובדיה בשנתיים האחרונות, כי הוא כותב בהקדמה שלו ליביע עומר חלק י', זה הכרך האחרון, כותב שהוא השקיע את הנשמה בכל תשובה, אבל במיוחד בתשובות שנוגעות לענייני בתי הדין. כבר בנושא אבן עזר וחושן המשפט, בזה הוא השקיע יותר מהכל. מה שמדהים שאת התשובות האלה אף אחד לא מכיר. אף אחד לא יודע מה הרב עובדיה אומר על זה. אני מדהים שהוא אמר משהו על זה, נגיד הרב עובדיה, יין, זה בדת, זה משהו עסיסי. אבל אף אחד לא יודע מה הרב עובדיה אמר בנושא בתי הדין. והאמת היא שגם אני ככה אקרא את התשובות האלה בריפוף, אבל בזמן נכון אני קראתי כמה פסקים סביב התשובות שלו. זה משהו אפשר לתאר. אתה רואה שהידי הזה הרב עובדיה לא ישן בלילה. אתה רואה, כלומר, מה שהוא כתב, תשובות שהוא כתב בנושאים של אבן העזר, כלומר התרת ממזרים, הגונות, אתה רואה, זה נכתב בעמל שאי אפשר לתאר. אני אומר לכם, הוא לא ישן כמה לילות על הדברים הללו בתוך מסירות נפש, כי באה לפניו שאלה של אישה מסכנה והוא מתיר אותה. אז אני יודע להעריך את הרב עובדיה, אבל מעניין שבתשובה על היין זה אין כלום. מאיפה התחיל הסיפור הזה של התשובה על היין? זה התחיל מספר חזון עובדיה. בחזון עובדיה, הספר, זה הספר הראשון שלו, נתפס לפני 62 שנה, תפשין י'. בחזון עובדיה הוא כותב בהערה שיש, שהוא נותן שיעור בלכות ברכות, ככה כותב, והוא לימד את הסעיף הזה, ובא אליו אחד ואמר לו שהוא עובד ביקב בדץ ויש 16% יין. והרב עובדיה אומר, לא האמנתי שזה המצב. הוא בדק ואמרו לו נכון, זה המצב. אז הוא אומר, זהו, היטב חרה לי על הדבר הזה. וכתוב, הוא מספר סיפור, הוא לא דן בהלכה, הוא מניח בתור הנחה פשוטה ש-16% דת מרן זה לא מועיל, ואז עושה בלגן. וזה חוזר על עצמו כל פעם בתשובות, וכל הזמן כתוב, עיין חזון עובדיה, מה כתוב חזון עובדיה? כלום. זה מדהים, אין בכלל חומר, הוא לא ישב וכתב על ה...
לא מחלוקת בהלכה, בפסיקה, אלא מחלוקת במציאות, מתי יהיה טעם, כמו שהרב אומר, העיקר זה הטעם.
כן, אבל הוא לא ליבן את זה, הרב עובדיה היה...
אין שעשה שיעור של 50% בטוח.
לא, אבל הוא לא הביא אפילו שהוא משתלח בבדץ בצורה מדהימה, הוא אפילו לא כותב שהבדץ עוברים כמו המשנבורה בדעת מרן, מה יש? לא, הרב עובדיה צריך לפלפל בזה, להגיד, בדעת מרן נחלקו. איך שאני מכיר את הרב עובדיה צריך ככה, הוא צריך לומר ככה. יש לנו נוסיף לגבי שמרים, יש מחלוקת האם הסעיף הזה של שמרים הוא דווקא בשמרים או גם ביין, שהמשנה ברורה אמר שהסעיף הזה הוא דווקא בשמרים ולא ביין, וכן כתב המגן אברהם, וכן כתב. אולם בספר כף החיים הבין מדברי הרמ"א שהסעיף הזה הוא לא דווקא בשמרים אלא גם ביין, וכן מנהגנו. וכיוון שכן מנהגנו, הבדץ הם נגד המנהג או משהו כזה, אבל זה לא מה שהוא אומר, הוא אפילו לא מזכיר את המשנה ברורה, זה לא מתאים לרב עובדיה, אפילו לא מזכיר. זה סיפור מוזר, הסיפור הזה עם היין. אפילו אין זכר לעניין. ועוד דבר שלא מובן, מאיפה הוא הגיע ל-51%? אני אומר אפילו לפי שיטתו של הרב עובדיה, מאיפה הוא הגיע ל-51%? מאיפה הוא הגיע? לא, פה לא כתוב 51%. לא, אבל פה הוא הגיע מפה, מאיפה הוא הגיע? פה כתוב שרבע לא מועיל בסעיף ה', אבל איפה כתוב 51%? אבל איפה זה כתוב? אני אגיד לכם איפה זה כתוב. יש פוסק שנקרא אליה רבה, והוא אומר שמזמן השכן ארוך העינות שלנו נחלשו עוד יותר וצריך 51%, אבל זה כבר לא מרן. הוא לא מביא כלום, לא דן, לא שום דבר, לא, זה פשוט מדהים. התשובה הזאת היא מאוד משונה, מאוד, בשום מקום הרב עובדיה לא יושב
בסוג, אבל
לא צריך רוב, הגמרא אומרת שמספיק רבע.
זה וזה בזמן שהיה עניין.
אבל מי אומר את זה? מי? הרי אתה אומר, האלף בית של ה... הרי היום אתה יכול להיות תמיד חכם רק מהתוויות על המאכלים. נכון? אתה יכול להיות תמיד חכם. כי כתוב, לאוכלי חלב גוי, ללא חשש חדש, ללא חשש תבל או לאושבית. לדעת מרן! מה זה מרן? 51%. איפה? תראו לי איפה. אפשר לדעת איפה?
הם כותבים את זה גם 16%. לדעת מרן.
יש רק בח. פעם היה כתוב בח על הבקבוקים. הבח זה לא בית חדש, זה בקבוק חדש. אז פעם שמעתי את הרב עובדיה שהתבדח, אז הוא אמר למה כתוב בח על הבקבוקים? כי האשכנזים סוברים שזכוכית, כלי זכוכית, אז צריך, כן, וצריך הכשרה. אז אם הוא בלה בכבוש חמץ, אז צריך לעשות אותו 3 ימים. אנחנו, אז הם כותבים בח, אנחנו סוברים כמר על הבית יוסף, אז בשבילנו נכתוב בי, בקבוק ישן. לא צריך בקבוק חדש, אפשר בקבוק ישן, כי אנחנו בית יוסף. אין בח. לא, בקיצור, אתה יכול להיות חכם מהתגיות, התוויות של היין, אבל זה לא נכון, זה לא לדעת מרן, ה-51% האלה. אין רמז. ובאמת ראיתי באור לציון אתמול, שהוא כותב שלדעת מרן צריך 25% יין. זה מה שכתוב פה. לא, כתוב 25% לא. צריך לשאר בשיעור שמוזגים יין באותו מקום. זאת אומרת, למעלה מ-25%, אם זה יצא טוב, זה טוב. כך הרב בן ציון, אז אני אומר שלא ככה, אפילו 16% זה יצא טוב, לא משנה. אבל הרב בן ציון, אבא שאול...
לפי הדין של מרן, 25% ומעלה זה כבר יהיה לכל הדעות.
אם זה יצא טוב. זה מה שכתוב פה. זה מה שכתוב פה. אז מאיפה הרב עדיין את ה-51% האלה?
שרבע אין מצב שאתה מגיע לטעם של יין. 51% זה
עומדנה בשבילנו. אז הבדץ אומרים שכן, אז למה אתה אומר זה הולך עם מרן? אז תתווכח, אתה זוכר במציאות. לא, למה אתה משתלח? היום הרי אחד התענוגות של הספרדים זה לבוא לחתונה דרך שהכל על יין. זה עושה לך הרגשה טובה.
הוא
להחליט
את היין.
אצל הספרדים דווקא דפקתם אותו עכשיו נראה לכם, זה לא יין, זה שהכל נהיה בזור.
הוא להחליט את היין.
כן, תביאו יין אחר. אתה עשינו את זה.
תמונה של הבן של
עדרי. אה, החליפו?
החליפו את
זה. מי זה, הרב יאיר?
אה?
הרב יאיר?
כן, הרב יאיר, הרב מלמד.
הוא החליף את היין?
כן.
הרב כולם שמחבד את עצמו, לא נותר חיין שהוא לא ממש יין, לא בדק בית יוסף.
היום זה נגמר, כן. היום כולם מביאים לך יין טוב.
כן.
הוא
מתקדם בכל הזמן, פתאום.
בסדר.
רק בעולמות.
אז זאת שיטת הרב עובדיה יוסף באמת שהוא מוחה במי שמביא יין פחות מ-51%. טוב, בואו נראה את ההלכה הבאה. אז את המשנה ברורה כבר בעצם אמרנו. בואו נראה את ההלכה הבאה ברימה. תראה דבר מאוד מעניין.
יש יין כזה?
מה?
יש יין כזה?
שמה?
51%?
אני חושב שכן.
חוץ מהיין של הבדץ.
אבל אני חושב שכן, אבל בתנאי שאתה לא מוסיף בו מים. אין אחד שמוסיף 49% מים. הם מוסיפים דברים אחרים. ולכן אני אומר שזה בכלל לא נוגע לכאן. אין יין של 51%. גם היינות של הרב עובדיה הם לא 51% יין ו-49% מים.
הוא לא
היה ברך
זה לעצמו.
לא היה ברך זה, בדיוק. אז בעצם זה משהו אחר. אז מה שאתה אומר יוני זה נכון. זאת אומרת, אם היו שמים שם 49% מים, גם הוא לא היה ברך בפרק יפק. אז שמו שם 49% דברים אחרים. אז אולי אפשר לשים 60%, 70%, 80%. זה בעצם מה שאני שואל כל הזמן. טוב, רמה. זגים שנתנו עליהם תאנים לחזק כוח היין. אתם שומעים סיפור חדש. לקחו, תראו את המשנה בו הסיף קטן למד זין. הנה פה כתוב את הסיפור של ניר. רוצה לומר שאחר שהוציאו היין מן הענבים ונשארו הזגים, נתן עליהם תאנים או שר פירות לחזק כוח היין, נשאר בין להוסיף ועדימים אותו. אתם שומעים את הסיפור? במקום להוסיף מים, שזה המקרה הקודם, לקחו תאנים.
קום בנוסף לחזק כוח היין, שם להוסיף עד מימותו. מוסיפים מים, אז עכשיו חסר טעם, אז מוסיפים סוכר, מוסיפים קצת פירות שזיף שחור או לא יודע מה, שתיתן
צבע,
שיהיה יין בצבע שנייה.
אף על פי שהזגים הרוב, זאת אומרת שמו יותר זגים מתאנים, מכל מקום כל כוח התאנים המשקה ואין לברך בורא פרי הגפן. זאת אומרת, הרי זה הלכה אחרת, כי הוא רצה להגיד שיש יותר זגים מאשר תאנים. גובר. לא, אבל מה כתוב פה, ניר? מה כתוב פה? מה יותר חזק? יין? או מה שיצא מהזגים? אם היית שם, מה?
יין.
יין. יוצא שמה שבתוך הזגים יותר חלש.
כן.
ובכל זאת, אני חוזר לסעיף הקודם.
כי פה גם זגים וגם...
אז אלא, רק מה שהוא אומר, אם לקחת זגים ושמת רק מים, זה הסעיף הקודם, אז בורי פרי גפן. אבל אם שמת תאנים, אז כמה שהתאנים הם טבעיות, אז הם יותר חזקים ממה שיש בזגים. מדהים. בסדר? אז אני רק שוב רוצה להוכיח את כל ה... אז הולכים לפי הרוב. אם אתה שם תאנים בתוך יין ממש, אז פה ילכו לפי הרוב.
לפי הטעם?
לא, כי הטעם הולך לפי הרוב. שוב פעם, זה עוד פעם ראייה. הטעם
הולך לפי הרוב של המרכיבים?
כן.
אם שמת קצת מרכיבים, אבל יש
איזה
טעם מאוד מאוד
חזק. זו שאלה, אבל בדרך כלל זה לא ככה. תראו בסימן רש בית, שבוע שעבר ראינו את זה. סימן רשבית, רשבית ברמה סעיף א', זה משלים את הדבר הזה. הרמה אומר, אם נתערב יין בשחר, אז דין הלכה הרוב. אם הרוב יין, והרבה פרי הגפן. ואם הרוב שחר, והרשע הכל. וזה בעצם מה שכתוב פה. זה בעצם מה שכתוב פה, בדברים הנוכחים לפי הרוב. אז מה, בעצם מה התשובה? התשובה היא כזאת. אם אתה לוקח יין ומים, אז יכול להיות שאפילו אם המים יהיו 100%, זה יהיה עדיין בורא פרי הגפן. למה? כי למים יש טעם ניטרלי. אבל אם אתה לוקח יין ותאנים, או יין ושחר, אז יש פה שני דברים דומיננטיים. פה הולכים לפי הרוב. זה בעצם מה שעולה פה מדברי הרמ"א. צריך ללמוד את העניין הזה, אני רואה מחדש. אנחנו אחרי שנסיים את יחוד ברכות הפירות, נתחיל עוד פעם מההתחלה, פעם עם בית יוסף. מה אתה אומר שמואל? כן. מה אתה אומר שמואל? מתחיל מההתחלה. אם אתה לא רוצה, אני רוצה להמשיך. טוב, אני חייב ללכת. השיעור הזה מסתיים מקודם ב9:15, כי יש לי עוד שיעור בישיבה. אז ברוכים תהיו. שבת שלום מבורך.